כל חי, המהדורה המרכזית. עם אבי נמרן. הערב במהדורה המרכזית, 117 חולי קורונה ביממה האחרונה, מספר ממשיך לגדול, אבל המערכת ממשיכה להתנהל כרגיל. במשרד הבריאות, יחד עם המלל, ממליצים, וכנראה החלטה שתתקבל כבר הערב על ידי הממשלה, להגדיל את מספר המשתתפים באירועים ובכינוסים במקומות מוגדרים, עד 250 איש במקום 50 איש שהיה מותר עד עכשיו. זה כמובן ישפיע מיידית על החתונות שבדרך, עוד מעט נדבר על כך בהרחבה. העימות הסוער בוועדת הכספים היום סביב התקצוב והתמריץ שהממשלה נותנת למעסיקים שיחזירו את עובדיהם לעבודה. עימות סוער בין שר האוצר ישראל כץ לבין חברו לסיעה, חבר הכנסת ניר ברקת. עוד מעט נדבר על המחלוקת בין השניים סביב העניין הזה. גם על התחבורה הציבורית, הרכבת עדיין לא נפתחת, גם הפתיחה הצפויה ביום רביעי נדחתה בשלב הזה, ובחברות התעופה באלעל אומרים כי אם המדינה לא תתערב, החברה תגיע לפשיטת רגל. בתוך 10 ימים לא נוכל להחזיק יותר את הראש מעל המים, אומרים בחברה, 5,800 העובדים עדיין בחל"ת, מדובר בצומת קריטית לעתיד החברה. עוד עניינים בהמשך, המשך המאבק של ימינה סביב תוכנית החלת הריבונות על פי המתווה של הנשיא טראמפ, ועוד נושאים בהמשך המהדורה המרכזית. העורכת הראשית אסתי פלד, על הביצוע הטכני אורי כהן, באולפן אבי נמרן. שלום וערב טוב לכם, אנחנו נפתח תחילה עם הדיון שהתקיים היום בוועדת הכספים, דיון שקצת היה סוער ומתוח, אבל המהות זה הנושא החשוב. הסיפור הוא סביב התמריץ שהממשלה נותנת למעסיקים כדי להחזיר את עובדיהם לעבודה. יש הצעת חוק מגובשת שהייתה אמורה היום לבוא לדיון לוועדת הכספים, אבל הדיון הופסק. אנחנו עם חבר הכנסת ניר ברקת מהליכוד, שלום וערב טוב לך.
שלום ערב טוב.
אתה מגיע היום לוועדת הכספים, טעון נגד החוק שתומך בו שר האוצר ישראל כץ. אני קודם כל ככה תספר למאזינים מה ההתנגדות, למה החוק הזה לא טוב, חוק שמדבר על אותו תמריץ שייכנס לתוקף רק בעוד חודש, אם אני לא טועה, ואמור להחזיר אנשים, יש מיליון מובטלים כרגע, להחזיר אותם לעבודה.
אז קודם כל, על החוק הזה יש כבר דיון, לפחות בוועדת כספים, מאמצע השבוע שעבר. והטענה שלי ושל חברים אחרים, זה שהחוק לא משיג את יעדו. מדובר על 6 מיליארד שקלים, שהמדינה שמה, במטרה להחזיר עובדים. עכשיו, התמריץ הוא 7,500 שקל, לכל עובד שחוזר בתקופה הרלוונטית למקום עבודתו.
כן.
אבל כששאלנו אתמול בוועדת הכספים, כמה אנשים באמת יחזרו לעבודה בזכות החוק הזה? כי ממילא רובם יחזרו ללא קשר לתמריץ, ברגע שהשוק מתחיל להתאושש. אז הפקידות באוצר אמרה לנו שכ10% מהעובדים יחזרו בזכות החוק. כלומר, מתוך 600 או 800 אלף עובדים שיחזרו, בין 60 ל-80 אלף יחזרו בזכות החוק. זאת אומרת, שאם החוק הזה, כפי שהוא מנוסח היום, בפועל לא משיג את יעדו, כי העובדים יחזרו ממעלה, אז אנחנו מדברים על משהו אחר. אם אנחנו רוצים לטפל במיליון מובטלים שקשה להם לסגור את החודש, את השבוע, את היום, לקנות במקולת, לשלם את המשכנתה, אנחנו רוצים לעשות הכל בשביל שיהיה מספרים הרבה יותר גדולים יחזרו. החוק הזה לא מממש את יעדו.
אם כל מעסיק יעשה את החישוב שהוא יקבל 7,000 שקל לעובד, אז גם עובדים שתקופת הקורונה הוכיחה למעביד שהם לא כל כך חיוניים עבורו, והוא כרגע מאסס, מערר, אם הוא יכול להסיק אותם, זה בדיוק מה שמחסה להם את השכר של החודש הראשון. אז השאלה נשאלת, נכון שאולי זה לא ישיג את היעד, כמו שאתה אומר, חבר הכנסת ברקת, עד הסוף, אבל לפחות באופן חלקי להתחיל להניע את התהליך הזה.
אבל בשביל זה לא מוצאים 6 מיליארד שקלים. 6 מיליארד שקלים זה 100,000 שקל להחזרת עובד לעבודה. אם אתה עושה את האחוזים הרלוונטיים. ולכן, הטענה שלנו היא שצריך ללכת לכיוון אחר. צריך ללכת, אחד, לחזק את המקומות העסוקה, לוודא שיש שם לאן לחזור, לוודא שהעסקים לא יפשיטו רגל, כי עסק שפושט רגל, אי אפשר להחזיר אליו אף עובד.
כן.
ואנחנו מדברים על מספרים של עשרות אלפים של עסקים בסכנת פשיטת רגל, זה מאות אלפים של מקומות העסוקה, לשם התמריץ הזה לא מכוון.
אז אם יש עכשיו על השולחן 6 מיליארד שקלים, לאן, לאיפה לכוון אותם?
אז קודם כל, כיוון אחד, זה לחזק את מקומות העבודה, לוודא שהם לא נעלמים לנו, לוודא שהעסקים לא מתמוטטים, כי כל עסק שמחזיק 7-10 עובדים, אתה מנסה את המכפלות, יש עשרות אלפים כאלה, אם הם לא יחזיקו מעמד, לא יהיה לעובדים שלנו, לאנשים, לעם ישראל, לאנשים.
לא יהיה לאן לחזור לעבודה. אז כלומר, לתת איזשהו קצבה נוספת, עוד פעימה לעסקים?
אני רוצה, רגע, עוד הערה חשובה, שהמענק הזה הוא מייצר עיוות. הוא מייצר, אומרים ככה, אנחנו ניתן היום מענק למי ששחרר את העובד שלו, זה קולט אותו חזרה. אבל באותה נשימה יש לנו אלפים, עשרות אלפים של עסקים, שהחזיקו את העובדים שלהם בשיניים. החזיקו את העובדים בשיניים. הם פעם ראשונה ספגו עלות גדולה, כי הם שמרו על העובדים שלהם, ועכשיו הם לא מקבלים שום מענק. אז יש כאן מצב אבסורדי, שהחוק הזה מייצר עיוות, הוא פורם את הקשר החשוב בין עובד למעביד. בעצם, אם חלילה יהיה לנו סיבוב חדש של קורונה, או מצב דומה, אז אף אחד לא יחזיק את העובדים שלו.
כולם ימשכו עד הסוף, כי יודעים שמי שמחזיר אחרון הוא זה שמקבל את התקציב.
נכון, ומי ששמר על העובדים שלו, פעם ראשונה ספק עלות גדולה ולא קיבל סיוע, ועכשיו הוא עוד פעם לא מקבל סיוע. מי ששחרר את העובדים שלו, הרוויח על חשבון העובד, כי העובד יצא לחופשה לא תשלום, בשכר נמוך. ועכשיו הוא מרוויח פעם שנייה שהוא מקבל מענק במדינה.
אבל בוא נבחן רגע את הצד השני, ואדוני היה גם ראש עיריית ירושלים, והעסקת שם אלפי עובדים, ולפני זה בעסקים, ואנחנו יודעים בסוף איך הגלגל הזה עובד. הרי עובד שכבר חזר לעבודה הוא חיוני לעסק. זה אומר שהמעסיק אמר בלעדיך, אני לא יכול להפעיל את העסק, אני צריך אותך, הוא יחזיר אותו לעבודה. עכשיו יש עוד 2-3 באותו עסק שנמצאים בחלט, והם עדיין לא חזרו לעבודה, כי אין למעסיק לא את הצורך הדחוף בהם, ולא את הכסף לשלם להם. איך את המשוואה הזאת פותרים?
מעודדים צריכה. אני רוצה לומר, אנחנו עשינו את זה בירושלים. כשאנחנו רצינו לפתח את התיירות ואת התרבות בירושלים, אז הלכנו על מענקים למי שמייצר פעילות בירושלים. פעילות, עסקית. כלומר, לייצר ביקושים. עכשיו, יש רעיונות ופתרונות מאוד מאוד יפים, שרובם ככולם מסבירים איך לייצר יותר צריכה במשק, לעודד את הצריכה במשק. צריך לעבוד בצד של הצריכה והביקוש.
כלומר, אם יהיה צריכה, אז כמובן המעסיק יצטרך לתת את המענה, והוא יצטרך עוד עובדים, והגלגל הזה הוא יהיה קצת יותר איטי, אבל זאת הדרך.
ברגע שהתחילו לקנות את שאנשים יתחילו לצרוך, ובפועל יקנו שירותים וסחורה, אז ממילא המעסיקים יחזירו את העובדים שלהם למצב שהיה קודם. לכן הפעולה צריכה להיות בצד של הצריכה, ולא בצד של היצע העובדים. ולחליפין, לא פחות חשוב, לחזק את העסקים. לחזק אותם על מנת שיהיו את המקומות עבודה. לחזק את המקומות עבודה, שיהיה לאן לחזור. אלה שתי הפעולות, אגב, שיש קונצנזוס, שאני מדבר עם כל נציגי התאחדות התעשיינים והקבלנים וכולם, ללא יוצא מן הכלל, מסכימים שזה הסדר הנכון לעשות. לצערי הרב, הפקידות באוצר, והם אנשים ש, אתה יודע, אנשים טובים עם כוונה טובה, אבל לא מבינים בעסקים, והם פעם אחר פעם נותנים נוסחאות שאני באמת לא יודע איפה הם מקריטים אותם, כי הם לא נופלים לשום סטנדרט בינלאומי. לצערי הרב, הפקידות באוצר, באגף תקציבים, לא מבינים את גודל האתגר, לא מבינים שצריך להשקיע יותר משאבים, אבל בסיוע ישיר לעסקים, על מנת שמקומות התעסוקה שלנו יישמרו.
מה האתגר הכי משמעותי שעומד עכשיו מולנו בעקבות הקורונה? זה הסיפור, המובטלים, זה האתגר הכי...
איך מחזירים מיליון נפש, איך מחזירים מיליון אזרחים במדינה, ומייצרים להם תעסוקה. זה אחד האתגרים הגדולים ביותר. וכשאני רואה...
אז אולי בדיעבד... אולי בדיעבד הטעות לשלוח את כולם הביתה, היא הייתה הטעות.
לא הבנתי, סליחה?
אולי בדיעבד אני אומר, אותו יום שבו ישראל הכריזה על יציאה לחלט של כל עובדיה, אולי אז נעשתה טעות, כי אנחנו רואים היום אותם מספרים של חולי קורונה בישראל, בדיוק כמו שראינו אז, ולא קורה שום דבר.
אתה צודק. אני חייב לומר שזה קצת חוכמה בדיעבד לכולנו, להיות הוגנים כולם, אבל בוודאי, מה שקורה בעולם הרחב, נותנים מענקים לשמירת עובדים, לשימור עובדים. בכל מיני תרחישים, אל תפטרו את העובדים שלכם, נעזור לכם, ניתן לכם סיוע. זה הרוח הנושבת בכל המקומות בעולם. בישראל אפשרנו את היציאה, ועכשיו החוק הזה עוד יותר מתגמל את מי ששלח את העובדים שלו לחל"ת, שזה הזוי בעיניי. באמת, חבל שזה עלה, עכשיו אנחנו צריכים, לצערי הרב, אני אומר לך עוד פעם, היום בוועדת כספים היה לא נעים, כי כל חברי ועדת הכספים מבינים, אנחנו רוצים להכניס תיקונים בחוקים הללו.
כן, זה אירוע נדיר ששני בכירים מאותה סיעה ככה יוצאים איזשהו עימות כזה, אבל זאת התוצאה שבאמת יש ויכוח על הדרך. איך ליישם את הדבר הזה? מה בסוף שורה האחרונה? הרי הדיון הופסק, התהליך יצטרך להימשך, לאן זה הולך?
קודם כל, זה לא שני בכירים, אני רוצה להגיד לך שגם חבר כנסת ינון אזולאי, וחבר כנסת מהקואליציה ומהאופוזיציה, אתה יודע שבחוק הזה, כמעט לא היה דיון בין אופוזיציה לקואליציה, במובן הענייני של, של התוכן של הדיון. גם הרב גפני, יושב ראש הוועדה, לא כל כך הבין את ההתנהלות של הדיון, ותמה מדוע לא ניתן להגיע להסכמה ולהקשיב אחד לשני. לא היה שם הקשב היום.
Sure.
זה מה שמטריד אותי. עכשיו, כשאתה הולך החוצה ושואל את הציבור ואת העיתונאים ואת הפרשנים, ולאחר מכן את כל נציגי הארגונים העסקיים, אנחנו כולנו לא מצליחים להבין למה אין קשב באוצר.
טוב, הדברים הם ברורים. שאלה ככה לסיום יותר ברמה האישית, אחרי כל סבב חלוקת התיקים, הקמת הממשלה והבחירה שלך שלא לקחת כרגע תפקיד סביב שולחן הממשלה, אתה מרוצה בסוף? כלומר, בדיעבד זאת הייתה החלטה נכונה?
קודם כל, אני אמרתי לראש הממשלה שאני בשמחה מוכן לקחת תיק בכיר, כמו שהוא הציע לי את האוצר, או לחליפין חינוך, אבל אני החלטתי שאני לא לוקח תיק קטן כזה, תיק המצאה שהוא לא מתאים לי, זה גם בזבוז כספי ציבור, והחלטתי שאני יכול להשפיע יותר על עם ישראל, על העתיד שלנו, בוועדת כספים. אתה יודע מה, הנה לך דוגמה היום, לעלות חלופות ודיון נוקב על אתגרי היום, אני מרגיש שאני יכול לשרת את עם ישראל טוב יותר כחבר בוועדת הכספים ובוועדת חוץ וביטחון, ולהתעסק במגוון רחב של נושאים שאני חושב שחשוב לי לי. אז אני שמח, מאושר בחלקי, ובא תודה. קם בבוקר עם חדוות עבודה, יצירה ושמחה.
טוב, במקרה שלך זה לא היו כל כך הרבה עלויות, כמי שמנסה לקחת כל, בכל תפקיד רק שקל שנה, אבל בכל מקרה.
מרוצים מהחיים, כן. מרוצים מהחיים, ממה שיש לנו.
חבר ועדת הכספים, חבר הכנסת ניר ברקת, תודה רבה לך.
כל טוב, להתראות, לילה טוב.
ערב טוב, אנחנו עם חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ', שלום ערב טוב.
שלום אבי, ערב טוב, חבר למאזינים.
גם אתה היית כנציג סיעת ימינה בוועדת הכספים, ותמכת בעמדה הזו שהציג ניר ברקת ו אחרים נוספים, כלומר גם מקואליציה, גם מהאופוזיציה, באותו עימות עם שר האוצר. אגב, מה הטענה שלך, או לא טענה, לפחות מה הדרך שאתה מציע לפתור את המצוקה הזו של מיליון איש עדיין בבית, והמעסיקים לא צריכים אותם עכשיו?
תראה, אני חושב שהשר קאס שגה פעמיים, גם לגופו של עניין, יש כמה הערות, 3-4 הערות, שהוסכמו אגב על חברי הוועדה מקצה לקצה, קואליציה, אופוזיציה, ימין, שמאל, אין פה עניין של קואליציה, אופוזיציה. כמה תיקונים חשובים שיהפכו את המצווה הזה להרבה יותר נכון, וכזה שמגשים את מטרתו בצורה הרבה הרבה יותר מדויקת. אני חושב שהוא גם טקטית בהתנהלות מול הכנסת, בסוף לבוא לכנסת ולהגיד בפרציף לאנשים, חברים, אתם חותמת גומי, אני דורש שהחוק הזה יצא בדיוק כפי שהוא נכנס, בלי נכונות לנהל דיאלוג, להקשיב, להתמודד עם טענות. אני חושב שהוא שגע בעניין הזה. זהו,
טוב. לפני שנדבר על ריבונות ועל עוד כל מיני דברים חשובים, עוד כמה נושאים שקשורים דווקא למשבר הקורונה, כי עד לא מזמן היית שר התחבורה, ואתה מכיר את הדיונים שהיו סביב התחבורה, ממש עד לפני שבועיים, את הדיונים, מתי מחזירים תחבורה ציבורית או לא, אנחנו רואים את ההתנהלות מול הרכבת, שהפתיחה שלה נדחתה שוב, את הקריסה באלעל, ומצד שני, כן מתירים ל-250 איש עכשיו לעשות אירועים, מערכת החינוך פועלת כרגיל, האזרח יוצא קצת מבולבל, אתה יודע לעשות סדר?
לא, תראה, ההחלטה לא לפתוח את הרכבת היא החלטה שגויה. אני מזכיר לך, אני הוריתי כבר לפתוח את הרכבת ב-17 למאי למניינם. את רוב הקווים, עוד כמה קווים בודדים, מראשון ליוני. יומיים לפני שעזבתי את תפקידי, מנכ"ל משרד הבריאות היוצא הנחה את הרכבת, אגב, מעל ראשי ובחוסר סמכות לפעול אחרת, ואני העליתי את זה ראש הממשלה, אמרתי לו, תשמע, אני עוד יומיים לא בתפקיד, אבל קח את ההחלטה בעניין הזה, זו שגיאה. אי אפשר לפתוח את המשק בלי תחבורה ציבורית, אין תחבורה ציבורית בלי רכבת.
אנחנו רואים את הפקקים.
זה פקקים, זה עומס מטורף בתחבורה הציבורית, זה פוגע בעיקר בפריפריה ובשכבות החלשות, שגרים רחוק מהמרכז ועובדים במרכז, וזקוקים להגיע בוקר בוקר ואחר הצהריים, יום יום, מהבית ולעבודה ומהעבודה לבית. יש מגוון דרכים לשמור על בריאות הנוסעים ברכבת.
אגב, בהערת אגב אני אומר, יכול להיות ש... אני אומר שיכול להיות שזו עוד סיבה למה יש עדיין מיליון מובטלים.
בהחלט, בהחלט יכול להיות שפותחים את המשק בלי רציונל ולא מייצרים ודאות לא למעסיקים ולא לעובדים, מאוד מאוד קשה לפתוח את המשק. שוב, יש מגוון דרכים, אני הרי לא מציע הפקרות ברכבת, שגרת קורונה היא שגרה שמחייבת אותנו להרבה מאוד זהירות, יש דרכים להפעיל את הרכבת ולשמור על אמצעי הזהירות הנדרשים, וצר לי שהדבר הזה לא נעשה, אני חושב שזו שגיאה קשה, אמרתי זה גם שהייתי בתפקידי, ואני אומר את זה עכשיו, כאשר אני לא בתפקידי, אבל אני מסכים איתך, וכמו שאתה אמרת, אין שום קוהרנטיות
בסטרטגיית
היציאה הזאת של המשק.
האזרחים לא נמצאים בישיבות הממשלה ולא בדיונים עם המל"ל, והם רואים בסוף את ההנחיות ומתקשים להבין.
לא, אבל אני אומר לך שגם במל"ל אין בזה סדר.
מה ההבדל בבית ספר עם 1,500 תלמידים לבין...
בתי הספר פועלים, השווקים פועלים, הקניונים פועלים, בתי הקפה והמסעדות והברים פועלים. אז מה יש ברכבת שהוא שונה מכל הדברים האלה, ושאתה לא יכול להפעיל את הרכבת, כאשר רכבת היא מצרך יסוד בסיסי של חזרת השוק לעבודה.
כן, גם ההנחיה שלך בזמנו לפתוח את הרכבת הייתה עם מגבלות, עם מעבר בין קרונות ועוד כל מיני...
אמרתי, יש מגוון דרכים.
נכון.
טוב. לנהל נכון את הסיכונים, סגירה טוטלית היא שגיאה קשה.
במה ראש שלך עסוק היום יותר, בריבונות או במערכת הפוליטית?
לא, הראש שלי עסוק בעיקר בסוגיות עקרוניות. הריבונות, אין ספק שהיא אחת הגדולות והחשובות בהן, אבל לא פחות מזה, זה באמת שיקום המשק וכלכלה אחרי הקורונה. ההיערכות לגל השני, אגב, אני טוען שאין דבר כזה גל שני, הקורונה כל הזמן כאן, אם יהיה גל שני, זה גל שני של סגירת משק, שהוא תוצאה של היערכות לא נכונה בחלון הזמן המאוד ארוך שקיבלנו כדי להיערך לאותה שגרה. הרבה מאוד בדיקות, אין היום שום מודל מסודר שיודע לאתר את החולים או את אלה שאנחנו חושדים בעצם חולים בזמן אמת, לבודד אותם, לקטוע את שרשרת ההדבקה ולמנוע מצב שבו נצטרך עוד פעם לדרדר לאחור, לצמצם ולסגור את המשק עד כדי אולי סגירה מוחלטת כפי שהיה. חבל שאנחנו עסוקים בזה. יש לנו כמובן לא מעט סוגיות משפטיות, יש לא מעט סוגיות שנבואות לזהות היהודית של מדינת ישראל שאנחנו
אז רגע, מקדמים. אז רגע, כן, אתם מנהלים כמה מאבקים ככה במקביל, אבל בעיקר שמים את כל הכוח על סוגיית הריבונות, כי אתם אומרים כן להחלת הריבונות על יהודה ושומרון.
לא על סוגיית הריבונות, אלא על סוגיית המדינה הפלסטינית.
סוגיית המדינה הפלסטינית. עכשיו, אתה יודע, אני לא אשאל אותך רגע מה, נתניהו שמאלני, או חברים אחרים בליכוד, הם עכשיו בדרך להקמת מדינה פלסטינית. עזוב את השאלות הללו, כי זה מוביל באמת לתשובות ידועות מראש. אני מנסה להבין את... אז רגע, מהות העניין היא כזו. אולי הדרך היחידה לזכות בפייס הגדול שמדינת ישראל זוכה בו עם נשיא כל כך אוהד ולהחיל את הריבונות על יהודה ושומרון, עוברת דרך מציאות של מדינה פלסטינית עתידית דמיונית שלא תצא לפועל עם רשימת הקריטריונים שהפלסטינים נדרשים לעמוד כדי שהיום הזה יגיע. אולי זאת הדרך, בוא נהיה פרקטיים.
א', אני מאוד מכבד גם חברים שלי שסבורים כך. יש כאן דילמה גדולה, הרי חבריי בהתיישבות, בוודאי אף אחד מהם לא תומך במדינה פלסטינית, ואלה שתומכים בתוכנית, אומרים פחות אותי את מה שאתה אמרת, בוא ניקח עכשיו את הריבונות, ואל תדאג, החלק הרע בתוכנית לא יתממש. ואני עונה על זה כמה תשובות. קודם כל זה סיכון גדול, הרי יכול להתחלף ממשל בארצות הברית, ויכול להתחלף ראש ממשלה כאן. וואנס, אנחנו הסכמנו, קיבלנו את העיקרון, את הנקודה הזאת חייבים לחדד, אנחנו הולכים לקבל עכשיו את הריבונות כחלק מעסקת חבילה שיש לצד שני, שכוללת הכרה במדינה פלסטינית, שזאת איוולת נוראה ואיומה שאסור לקבל. ככה העולם תופס את זה, מחר יבוא ג'ו ביידן, יבחר אולי בנשיאות בארצות הברית, יגיד חברים, אתם הרי הסכמתם, לקחתם את החלק שלכם, עכשיו תנו לי את החלק שלי, אי אתה אומר, יש דרישות שהנשיא טראמפ הציע לפלסטינים, גם באוסטר,
בחפוף לתנאים, בחפוף לתקנון.
ואמרתי עוד פעם, התנאים הללו טבעם שהם נשחקים. ובואו נדבר רגע רק על ההיסטוריה הקרובה. הרי יצאנו בלבנון, והוואקום שם התמלא בצבא שלם עם 140 אלף טילים שהם מהווים למדינת ישראל. יצאנו מעזה. יצאנו עם הגירוש מגוש קטיף לפני 14 שנה. הבטיחו לנו שעזה לא תתחמש ושטל נמצא ושהוא ימנע. היום יש לנו עזה, מדינת טרור שמאיימת על חצי מדינת ישראל. זה טבעם של דברים. כל התנאים שאתה קובע, כל הקריטריונים שאתה מכתיב לעצמך תמיד תמיד נשחקים. אמרתי, גם באוסלו הערבים התחייבו לתנאים מסוימים, לא עמדו בהם בסוף. וכפי שאמרתי, יבוא נניח נשיא כמו ביידן, ויגיד, חבר'י, אתם את ה-30% שלכם קיבלתם, אני מכיר אוטומטית חד צדדית במדינה פלסטינית ביתר השטח, בלי תנאים, בלי כלום. למה? כי התנאים היו של טראמפ, הם לא מחייבים אותי, אבל בעיניי זאת הנקודה המרכזית. ייווצר דינמיקה בשטח, שדפקטו, כן, בפועל, למעשה, תדיר אותנו מה-70% הנותרים. כי כשאתה אומר, תודעתית, ה-30 שלי וה-70 לא שלי, אז צהל נפרס בהתאם, ומקים מתקנים בהתאם, וסוללים כבישים בהתאם, אף אחד לא יקנה בית ביישובים האלה, הבנק לא ייתן בהם משכנתא, אף משקיע לא יבוא להשקיע בהם, ועד התוצאה היא שאתה מקבל כאן לא ריבונות, אלא מדינה פלסטינית שפוגעת מאוד באחיזה.
אוקיי, טוב, עם הטיעונים הללו אתם מאתגרים בהחלט.
רק שאלת אותי, אבי, עוד משפט, רק שאלת אותי נתניהו שמאלני, אז אני לא מחלק ציונים, אני כן רוצה לומר שנתניהו, מאז נאום בר אילן, תומך בפתרון שתי המדינות. יש לו כמובן תנאים, ולכן הטענה שלי היא בכלל לא כלפי טראמפ. את תוכנית טראמפ קדם נתניהו, הוא הרי התגאה בכך ששלוש שנים הוא עובד מול הנשיא וצוותו על התוכנית הזאת. התוכנית הזאת, אני מציע לכולם לראות, כן, להיכנס ליוטיוב או משהו ולראות את נאום בר אילן, התוכנית הזו על שני חלקיה היא נאום בר אילן אחד לאחד. נתניהו אומר, איפה שיש יישובים הם יישארו, היתר יהיה מדינה פלסטינית, כמובן, מפורזת.
מחזיר אותנו לאמירות הבחירות, שנתניהו יהיה ימני רק שימינה תהיה לצידו, ותשמור עליו.
אתה יודע מה, אני לא רוצה להגיד את זה עכשיו, אני מצפה, רגע, שנייה, קודם כל אני מצפה מהח"כים החרדים, שהסתובבו מעל כל במה וטענו שהם הכי ימניים שיש בעולם.
אז בוא נדבר רגע על חברי הכנסת החרדים וימינה.
מי שישבור על שלושת השלמויות זה אנחנו, ואני מצפה גם מהליכודניקים. כל ליכודניק שהתנגד לנאום בר אילן, והגרעין האידיאולוגי בליכוד התנגד לנאום בר אילן, חייב להתנגד היום גם לתוכנית טראמפ.
אוקיי. איך אתם בעצם מנסים לאתגר את נתניהו, אבל על הדרך משתמשים בכל מיני, קח את נושא הדיינים. מינוי הדיינים, דבר לא השתנה בתקנות, דבר לא השתנה בסדרי העדיפויות, בחלוקת השלל נקרא לזה, בין כל המגזרים הדתיים בישראל, הכל נשאר אותו דבר. רק מה, רשות הוועדה, בגלל שאתם באופוזיציה ולא מקבלים תפקידים, עברה למפלגה עם 9 מנדטים שנמצאת בקואליציה. עכשיו, למה זה הפך? זה לא הפך למשחק תפקידים. זה הפך לזה שנתניהו באמצעות החרדים נלחם בציונות הדתית לא פחות.
איפה שמעת אותנו אומרים דבר כזה, אבי, אל תכין לנו מילים בפה. תן לי רגע להסביר את העניין. הדבר האחרון הרי שאני רוצה לנגח עם החרדים, בוודאי עם הציבור החרדי, שאני חש מאוד מאוד קרוב אליו. אבל בואו לא, איך אומרים, בואו לא נתאמים. יש ניגודי עניינים ויש ויכוח על מינויים בינינו לבין הציבור החרדי, גם ברבני ערים, גם ברבני שכונות וקהילות, גם בדיינים. אגב, בסדר, זה לגיטימי, יש לי הרבה מה לומר, יש לי הרבה מה, איך להסביר למה אני חושב שדיינים שבאו בתוך בית המדרש הציוני דתי יכולים הרבה מאוד לתרום ולעשות קידוש השם גדול. אגב, לא במקום, יש גם המון דיינים חרדים טובים, אני לא מודד אנשים לפי צבע הכיפה, אלא בעיקר לפי הביצועים. אבל זה לגיטימי שבין מגזרים שונים בחברה הישראלית...
לכן הוויכוח הוא לא על הדיינים, אלא על התפקיד. כי הדיין בסוף הוא מקצועי, זה לא משנה איזה כיפה יש לו על הראש.
עכשיו הביקורת שלנו, לא, גם בוא, שאף אחד לא, איך אומרים, אני באמת אומר, בואו לא נהיה תמימים. כל נושא המינויים, בסדר, הרי ברור ששעס ודרי ממנים במועצות דתיות, ממנים רבני ערים, ולא ממנים, תוקים, יש לנו ערים ששנים רבות אין בהם רבנים, כיוון שלא הצליחו לייצר קונסטלציה של הסכמה בין ראש העיר לבין שרת הדתות, ב-90% לא נמצא בידיים של שעס, על מינוי רב מאנש, מה שנקרא. אז שוב, בואו לא נתאמם, אפשר לחשוב שכולם כאלה צדיקים, וכולם ממנים
הכי מקצועיים בעולם. מי שמתאמם זה דווקא אתם, אתם אופוזיציה, זה ההתאממות הכי גדולה.
רגע, ולכן, אגב, הטענה שלי לא הייתה כלפי החרדים. חרדים עושים את תפקידם, משרתים את הציבור שלהם, חשוב אגב לציבור החרדי, ובאותה מידה גם לציבור שלנו, חלק ממה שחשוב לנו גם מינויים, כי מי שרוצה לפתח עולם תורה, צריך גם לתת עתיד למי שנכנס לבית המדרש, מי שנכנס לבית המדרש, אז חלקם ממשיכים בהוראה, בישיבות גבוהות ובישיבות קטנות, וחלקם הולכים להיות רבני יישובים ורבני ערים ודיינים, נכון, חשוב לנו גם שיהיו לנו מינויים, כדי שנוכל לומר הצעירים שלנו, לכו שבו בישיבה הרבה שנים, תגדלו בתורה, יש לכם עתיד. כל אחד בסוף במה שמתאים לו. אני לא בא בטענות לחרדים. הטענה שלנו הייתה כלפי נתניהו. כיוון שנתניהו הכריז מעל כל במה, שהוא ידאג לציונות הדתית. אז אנחנו באנו ואמרנו, כיוון שיש ניגודי עניינים בין הציבורים השני, וכל אחד רוצה למנות רבנים ואנשים שלו לתפקידים שונים.
קבע נתניהו שהחלוקה תהיה שליש. זה מופיע בהסכם עם הרב רפי פרץ.
לא, 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 לא. קודם כל נתניהו לא קבע, ובית זה לא מופיע בהסכם, אבל האמירה הייתה, ומכיוון ש... בוא נתחיל רגע מההתחלה. הוועדה למינוי דיינים הייתה במשרד המשפטים, וכאשר הילד שקד מונתה לשרת משפטים, בא אריה דרי והטיל וטו. אמר לנתניהו, אין מצב שהוועדה למינוי דיינים תהיה בבית של הבית היהודי. למה? מה, אנחנו לא נהיה אובייקטיביים כמוהו? מה, לא נעשה שליש-שליש?
לא.
ברור ש...
לא, בגלל שכמו שאתה לא סומך על משרד המשפטים, גם הוא לא סומך על משרד המשפטים.
זה לא שאלה של משרד המשפטים, ואת הייתה הילד שקד. הדיון לא היה על משרד המשפטים, אבי, הדיון היה על הבית היהודי. בא אריה דרי ואמר, לא מוכן שתהיה בבית היהודי. מה הייתה הפשרה? שזה יהיה בליכוד, שהוא כאילו גוף ניטרלי, ושוב, בעיניי זה פתרון טוב.
והתמנה יובל שטייניץ, השר.
שטייניץ עשה את זה, והיה די גורם ממצע, שבסוף דאג שכולם יגיעו להסכמות, אז נכון, יש מפתח של שליש, 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 אבל אתה יודע מצוין שהמספר הוא לא האירוע, ובסוף אני יכול להטיל וטו על דיינים שלך, ואתה יכול להטיל וטו על דיינים שלי. אז אם יושב ראש הוועדה...
וזה מוביל אותי לשאלה הבאה, ואיתה גם נסכם את הדיון.
אנחנו בסך הכל דרשנו, בסך הכל אמרנו, שאנחנו חושבים שהמודל הזה הוא נכון, וצריך להימשך שיש יו"ר הוועדה יהיה מהליכוד, ואז יש חבר מפה וחבר מפה ומביאים להסכמות. הביקורת שלנו הייתה על נתניהו, שנכנע אוטומטית לדרישות של דרעי בעניין הזה, ולא ספר את הציונות הדתית. אז עוד פעם, זה לגיטימי, אני בוודאי לא בא בטענות לחרדים, וגם לא לאריה דרעי. אני רק אומר לנתניהו, אתה לא יכול ביד אחת להגיד שאכפת לך מהציונות הדתית, ואתה מעריך אותה ואת רבניה ואת ערכה, ואתה תדאג לה, ואז בדברים שחשובים לה, אתה פשוט מזלזל.
האם במגירה שלך, חבר הכנסת סמוטריץ', יש עכשיו רשימת חוקים וכל מיני תקנות שהולכים ביחד לאתגר דווקא את המפלגות החרדיות? כי ברגע שאתה פה אופוזיציה, אז כל חילול שבת באיזה מקום, תופעה של החרדים. כל איזושהי תקנה שיש בה איזה בעיה עם הרבנות, הנה החרדים. הגיור, בבקשה. אני יכול למנות לך פה עכשיו צרור של עניינים שמי שרוצה רק יכול לפתוח אותם. לשם אנחנו הולכים?
אני לא מתכונן להתגיר אף אחד כדי להתגיר. אני בהחלט חושב שתפקידי כאופוזיציה. ולהזכיר לפעמים לאנשים בקואליציה את תפקידם. כפי שאני מתעתד בעזרת השם להזכיר לליכודניקים את המחויבות שלהם לארץ ישראל השלמה ולהתנגדות למדינה הפלסטינית. כך אני אזכיר לציבור החרדי, ואני מאוד מקווה שאני לא אצטרך להזכיר, אני מקווה שהוא יהיה שם מצד עצמו, אבל אני אזכיר לנבחרי הציבור החרדי בתפקידם, לשמור על הזהות היהודית של מדינת ישראל, להימנע משחיקת הסטטוס קוו בשבת, בגיור.
כלומר, לא, רק דברים שהתחשו מעכשיו, מהממשלה החדשה, מה שהיה בממשלה הקודמת, אתה חתום על זה.
לא, אבל זה לא נכון, אבל אתה אומר, אני אתן לך לדוגמה, חבר הכנסת משה ארבל ואני חתומים על חוק יסוד לימוד תורה בכנסת ה-20, הגשנו אותו ביחד, חשבנו שזה היה פתרון לסוגיית הגיוס, כי נהיה חוק יסוד של שני סעיפים שמכיר בחשיבות החוקתית של לימוד התורה, ממילא...
אז צעיר יוכל לבחור מה הוא רוצה.
ואפשר יהיה להגן גם על חוק הגיוס במתכונתו הנוכחית. אני חושב שהוא חוק חשוב ונכון, אני חושב שגם ש"ס וגם החרדים האשכנזים חושבים שהחוק הזה חשוב, אגב, נדמה לי שחלקם גם חתומים עליו. אני בהחלט חושב שנכון להגיש אותו עכשיו, כפי שחשבנו לקדם אותו אז, צריך יהיה לקדם אותו גם עכשיו. ובאותה מידה חוקים אחרים, אני שוב, העובדה שאני באופוזיציה לא תגרום לי, אני אהיה שותף מלא שלהם לכל המהלכים החשובים, ותמוך
גם אופוזיציה עניינית.
נכון, אבל אופוזיציה שמשום פנים ואופן לא עושה הנחות, כי אם מישהו חושב שהוא יכול להיות בקואליציה, ואז לעצום עיניים מדברים מאוד קשים שמתרחשים, ויש לנו כמה מוקשים שמחכים לנו מעבר לפינה, יש לנו מחויבות לבגץ להפרדת משגיח מושגח, מה זה יעשה לרבנות הראשית, ולסוגיית הכשרות וההונאה וכשרות. יש לנו עדיין התחייבות לתקן, הרי היה בגץ שאישר לגופים פרטיים, לא לכתוב את המילה כשר, אבל לכתוב בהשגחה.
כן.
בניגוד לאיסור חוק הנאה.
בסדר, זה חברים בקואליציה רבים התמחו.
יש לנו, נכון, ויש לנו בגץ על הגיור שמחכה לפסק דין, ואנחנו חוששים עוד שייצא בעיה. יש לנו בגץ, נקרא בגץ הבוגדת, לא חשוב, לא נעריך מזה כרגע, אבל יש בהחלט בגץ שעלול לפגוע בקדושת התא המשפחתי ולהפוך ניוף לדבר שלגיטימי לחלוטין, שזה דבר נורא והיום, שיפגע בקדושת המשפחה במדינת ישראל, ואנחנו נצטרך לראות קודם כל איך אנחנו דואגים שתהיה תשובת מדינה טובה בעניין הזה, ואחר כך נצטרך לבדוק סוקרה איך מתקנים את זה בחקיקה. יש הרבה מאוד אתגרים. אני מצפה מהח"כים החרדים שנמצאים עכשיו בקואליציה ויכולים להשפיע יותר ממני, לשאת את המשמרת הקדושה הזאת ולא לשאת לעצמם הנחות.
טוב, אם היה לנו עוד זמן, היינו מדברים על הרב מלמד שליטה, לאחר שיחה שקיים עם רבה רפורמית על עצם זה, אבל אין לנו זמן לזה, זה ככה נושא משמעותי ומורכב שצריך בשבילו זמן יותר, ואין לנו את הזמן.
טוב, בסדר, אתה רק מכיר אותי מספיק טוב, אתה יודע שאני בעדיקות נאמר כך, נמנע מלדבר או לחלק ציונים ורבנים בתקשורת.
לא בעניין של זהו, אז הנה, אתה רואה, בגלל שאין לנו זמן לדבר על זה, אז אני רק יעביר.
אני שואל שאלות כתלמיד, אבל אני לא, אתה לא תצליח להוציא ממני.
לא, חבר הכנסת מוטריץ', לא הייתה פה כוונה בשאלה, ואם זה היה, אז הנה, אני כבר מבקש מחילה מראש לתת ציונים, חס ושלום למישהו, מי אנחנו שנדרג ונציין. רציתי יותר לדבר על האידיאולוגיה, על השקפה, על המהות, אבל באמת בזמן אחר. חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ', תודה רבה לך.
תודה גם לך, ערב טוב.
ערב טוב, נצא לפרסומת. המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב. לא בפריפריה, לא משובצת, חדשה מקבלן.
היום בלילה, זוהי ההזדמנות האחרונה להצטרף להגרלת המעל דירת ארבעה חדרים ענקית וחדשה באשדוד. מקיימים את צוואתו של הצדיק מקרסטיר, מתברכים בישועה ומצטרפים להגרלה על דירה חלומית בלב אשדוד. חייגו עכשיו 02-540-30 02-540-30.
מסעדת רודריגז בחשרות הרב רובין, קריית המדע 3, ירושלים. טלפון 02-581-5815 02-581-5815.
תמיד חלמת לעסוק במקצוע שיש בו שליחות? בואי להגשים את החלום וללמוד בלניאדו. תואר אקדמי בסיעוד. רק בלניאדו תוכלי ללמוד במרכז רפואי גדול, באווירה חרדית ומשפחתית. להשתלב בעבודה בתום הלימודים ולענות ממגוון מלגות. התואר אינו תואר אקדמי מטעם המרכז האקדמי רופין. התקשרי עוד היום והרשמי. 09-860-4778.
פיצפון, הוותיקה והטעימה בעיר, בכשרות המעודרת של רב לנדו. ועכשיו במבצע אש, מגש לארג' 8 משולשים, רק 25 שקלים. להזמנות 03-574-6601 03-574-6601.
טורנדו טופ אינברטר וי-פיי, המסגן החסכוני ביותר שיצרנו. פחות משקל אחד ללילה שלם של מיזוג, עם וי-פיי מובנה לשליטה מרחוק ושבע שנות אחריות מלאה.
חזרנו לשגרה וזה הזמן להשתיל שיניים. איילון עומדת בכל תקני משרד הבריאות. לאיילון מגיעים מכל הארץ. איילון, המרכז להשתלות שיניים. כוכבית 5539. כוכבית 5539.
תנובה במבצע על כל מוצרי חלב ותחליפיו. קונים 8 מוצרים ומקבלים 2 מתנה. 8 ועוד 2 מתנה. ניתן לשלב בין כל המותגים. יופלה, פיראוס, קולקשן, עמק, יולו, אלטרנטיב ועוד.
למהדרים יש תנובה. בתוקף עד כ"ז בסיוון, לא כולל מוצרי המעדניה הזול שבהם.
שלום, כאן חיים אהרונוב, סמנכ"ל אביס מכירת רכב. רכב כבר מזמן איננו מותרות, ובמצב החדש כולנו נהיה חייבים להתנהד איכשהו. יש לנו מגוון ענק של רכבים עם נתונים מדהימים. גלגלנו את חיסכון העלויות להנחה מטורפת על הרכב שלא תחזור.
כוכבית 5326 אביס.
מכירת עודפים וצוגות ארצית עכשיו ברשת מחסני חשמל. לדוגמה, מכונת כביסה 7 קילוגרם בוש, רק ב-1490 שקלים. מקפיא אלקטרה, רק ב-590 שקלים. בחירת עודפים וצוגות, עכשיו, ברשת מחסני חשמל, עד הפריט האחרון.
חדש במורשת איתן, בשיתוף בית החולים מעייני הישועה. טיפולי שיניים מורכבים בהרדמה מלאה בבית החולים מעייני הישועה. לפרטים חייגו
1-700-700-417 מורשת איתן.
לא הון עצמי, לא משכנתה, הזדמנות. היום בלילה, זוהי ההזדמנות האחרונה להצטרף להגרלת המעל דירת ארבעה חדרים ענקית וחדשה באשדוד. מקיימים את צוואתו של הצדיק מקרסטיר, מתברכים בישועה ומצטרפים להגרלה על דירה חלומית בלב אשדוד. חייגו עכשיו 02-540-30 02-540-30.
כן, כן, מצטרפים עד יום שלישי י"ז בסיוון להגרלה הגדולה של בית חם על דופלקס חלומי, ונכנסים חינם להגרלת בונוס על פרסים בשווי עשרות אלפי שקלים. כוכבית 9886. כוכבית 9886.
עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
יעקב ריבלין ועורך הדין אבי בלום, שלום וערב טוב לשניכם.
שלום וערב טוב.
העימותים בוועדת הכספים היום היו אולי קצת על המהות של החוק ועל הרצון של כולם להחזיר את מיליון המובטלים לעבודה, אבל גם בהחלט סימלו הכי טוב את חלוקת התפקידים עם הקמת הממשלה הזו. מה אומר יעקב?
אני חושב שמדובר באיזשהו אירוע די אזוטרי בוועדת כספים שקצת ניפחו אותו, כי בסך הכל לא היה הרבה על מה לדבר היום. אז ישראל כץ בא וחשב שהוא נמצא במרכז הליכוד, ושהוא ייתן הוראות לכולם, ואף אחד לא יגיד לו מה לעשות, וכולם יצביעו כמו מריונטות, אבל זה לא קרה. בסופו של דבר הוא קיבל פחות או יותר את מה, מה שהוא רצה. אני הייתי פשוטך עביר פה לנושא שקצת יותר מהותי.
רגע, אבל הוא קיבל מה שהוא רצה, יעקב. דווקא אחד מהחברים הבכירים ביהדות התורה אומר, תשמע, אם אני הייתי בנעליו של גפני, לא יודע אם הייתי נותן לו את כל מה שהוא רוצה, ויות וגפני לא פרייר, אז אם הוא נתן מה שהוא רוצה, הוא כנראה קיבל גם משהו.
אני עקבתי אחרי זה, לא ראיתי מה בדיוק גפני קיבל, כי דווקא בעוד שבועיים אנחנו, כלומר, מנהלי המוסדות עדים לראות בחשבון שלהם 195 שקל לבחור.
אז זו השאלה, האם בעוד שבועיים אנחנו נראה סכומים אחרים? יש איזשהו בת קול שאומרת שכן. ומעניין, יהיה לעקוב, אם אנחנו נגלה בעוד שבועיים.
אבל הכלל לא, הכלל מה שאני זוכר בהגמרה בסדר שאין משגיחים בבת קול, אז אני חכה לראות את החשבון בבנק, ולא כל מילה של גפני.
הפעם אפשר להגיד כותלי בית המדרש יוכיחו, אבל תראי, גפני תמיד הוא צריך לתת קריאת כיוון בהתחלה להראות, ישראל כץ רוצה להראות שזה היום הראשון שלו בתפקיד, וכל קדנציה מחדש, כשאתה נמצא בוועדת כספים, אתה צריך להראות גם שזה היום הראשון שלך בתפקיד, את שניהם עשו את ההצגה, ועצם העובדה שבסוף קץ יצא כשכמעט מלוא תאוותו בידו, אומרת שיש ביניהם כנראה איזה שהם צירים נסתרים של שיתופי פעולה. אחרת, בהכירנו את משה גפני, הוא היה ממנף את האופוזיציה מתוך הקואליציה, את הקואליציה שבתוך הקואליציה, אפשר לומר, הוא היה ממנף את זה גם כדי לא להעביר היום את ההחלטה, לכן דווקא ליום הזה שאנחנו לכאורה לא יודעים מה שקרה מאחורי הקלעים, יכולות להיות גם השפעות על התקציב הקרוב של עולם התורה. אוקיי.
טוב, יעקב, אני רוצה להחזיר אותך לדיונים שקיימנו כאן לפני חודשיים, שהמושג קורונה התפרץ לחיינו, והיינו לחוצים עד מאוד, מדינת ישראל הושבתה, עובדים יצאו לחלט, הכל היה סגור, היינו בסגר, היו משטרות ברחובות, היה רק לפני חודשיים, וניתחנו כאן לאן זה הולך, ומה עושה, ומה אומר המלל וראש הממשלה, והדיונים עם משרד הבריאות, והמחלוקות בין הפרופסורים. עכשיו אנחנו באותה תמונה, עם אותם מספרים, אפילו קצת יותר כבר, בתחילת השבוע היה צריך להטיל סגר על פי קריטריוני הגל א', ולא קורה שום דבר, ההפך, 250 איש מהערב מותרים להתכנס ביחד. ההבדל היחיד, שאז לא הייתה ממשלה, ועכשיו יש ממשלה.
כן, זה הסיפור. זה ההסבר הקל והמוח יותר, אני שומע אותו מדברים אותו הרבה במערכת הפוליטית, שאז נתניהו היה צריך את משבר הקורונה כדי להפעיל לחץ פסיכולוגי ולתת סולם לבני גנץ וגבי אשכנזי לחבור אליו. תראה, אבי שבאים טיפה הבדל בנתונים. אני זוכר באותו לילה, שלושה ימים אחרי פורים, במסיבת העיתונאים המפורסמת של נתניהו, שאז התבדענו לראשונה שנכנסים בסגרים, אחוז ההכפלה היה, ביום שישי היה 127 נדבקים, מוצא שבת שהוא עלה לשידור, אני זוכר, רשמתי לפני את המספרים, היו 250. אז אנחנו עוד לא שם, אבל אנחנו קרובים לשם. אני חושב שהסיבה האמיתית היא קצת שונה, זאת אומרת, בוא נגיד שכל הסיבות בסופו של דבר אנחנו מחבר אותן ביהיו נכונות, אני חושב שהסיבה האמיתית היא קצת יותר כלכלית, אבל העניין הזה אבי אולי יוכל להרחיב טיפה את הדיבור.
לא, תשמע, המצב במשק הרבה יותר גרוע ממה שמספרים לנו, בגלל שיש לך המוני מובטלים שהמעסיקים...
אנחנו עוד לא רואים את כל ההשלכות, אבי, בוא לא נשכח.
כן, אנחנו עוד לא רואים את כל ההשלכות, אבל מי שנמצא במגזר העסקי, מעסיק, יודע, רואה מה שקורה, יודע שיש המוני מובטלים שהמעסיקים בניגוד למה שהאוצר חושב, האוצר רואה את זה מעמדת הפקיד שחסך כסף והוציא כמה שפחות. אז מי שנמצא בתוך המערכות, הוא יודע שהמצב בעוד 3-4 שבועות, לא לחינם בו נגיד, העריכו עכשיו את התקופה שאפשר להוציא לחלט, כי יודעים שכשהתקופה הזאת תיגמר, פתאום יהיה לך בום של מובטלים שעכשיו קוראים להם כל מיני מילים מחובסות. וכאן פשוט הממשלה יודעת שאם היא תיסוג לאחור, אז תהיה לזה השפעה דרמטית, גם כשמעסיק חושב פעמיים אם להחזיר עובד, אם עכשיו הוא יודע שהוא הולך לגל שני עם סגירה מחודשת, אז הוא פשוט יחליט להשאיר אותו בבית. ולכן מהבחינה הזאת, הם פשוט מעדיפים הפעם את השיקול הכלכלי לפני השיקול הבריאותי, כי כשהמשק יקרוס אז זה ישפיע דרמטית.
השאלה היא, האם מותר באמת לומר אבי ויעקב, שאולי פעם ראשונה כל מקבלי החלטות באמת אומרים, טעינו, הגזמנו בגל הראשון, עשינו את זה יותר מדי קיצוני.
לא, אני לא חושב שהם טעו ולא חושב שהם הגזימו, אנחנו רואים את התוצאות, יש לנו 280 נפטרים לעומת ארצות אחרות שהגיעו באותו סדר גודל של אוכלוסייה ל-10,000. אנחנו רואים מה שקורה אצל אחינו בברוקלין ובצרפת ובלונדון, מה קורה בברזיל, מה קורה מוס, כל המדינות שלא הטילו סגרים ולא נהגו בחומרה בגל הראשון, עדיין הגל הראשון הזה הוא בעצם בעוצמה רבה. מה שקרה פה, אנחנו התנהגנו כמו שצריך, עכשיו צריך להתנהג קצת יותר טוב, אבל אני רוצה להוסיף להיבט שאבי אמר.
דווקא אגב, מי שאמר בשעתו אתם מגזימים, הוא היום לא נמצא בקבינט הקורונה.
כן.
אני רוצה להוסיף נתון מאוד מעניין שסביר יותר לעומק מה שאבי אמר. תראו רבותיי, זה לא רק העניין של מובטלים. שבוע שעבר פורסם איזו ידיעה קטנה בשולי החדשות הכלכליות, שהחשב הכללי באוצר גייס 10 מיליארד דולר באגרות חוב של מדינת ישראל בשוקי ההון בסינגפור ובטייוואן, שם עוד יש כסף. הסיבה לזה מאוד מאוד פשוטה, יש חוק שאוסר על הדפסת כספים במדינת ישראל, לכן החשב לא יכול להוציא את מה שיש לו כדי לעמוד בתשלומי החל"ת, לעמוד בהוצאות האדירות על מערכת הבריאות. אנחנו לובים כסף בחוץ לארץ, כל מי שחושב שיש לנו יתרות של 120 מיליון דולר ליתרות מוניטריות, זה לא כאלה שבאחור מיליארד, אתה לא יכול להשתמש בהם כדי לשלם את החגיגה במרכאות, החגיגה הצורה הזאת שמיליון איש יושבים בבית ומשלמים להם הסתורת, צריך להשיג את הכסף מאיזשהו מקום. ואיך אמר השבוע שאול מרידור, ראש אגף התקציבים במדינה, אומר, תראו, את הכסף הזה שלבינו אנחנו נצטרך להחזיר, או אנחנו או בעוד מספר שנים. אז בשביל המדינה נגמר הכסף לסגר נוסף, לכן כל הצעדים שאנחנו רואים, לכן אוחזים בציפורניים כדי לא להגיע למצב שאנחנו נאלצים לעשות שוב סגר. דבר שלישי, ובזה אני אסיים את הקטע הזה, נכון שיש עלייה בהדבקה, אבל יש ברובה היא מרוכזת בבתי ספר וכדומה, אנחנו לא רואים את הנתונים האלה מגיעים לידי ביטוי כרגע לפחות במספר החולים קשה והמונשמים, שזה בעצם צוואר הבקבוק. מלכתחילה אנחנו כולנו זוכרים שהחשש היה דיבור על להשתדח בעקומה.
זה בגלל הגילאים. הגילאים, גילאי החולים, הם סביב גיל 40-50.
אז בוא נגיד שאנחנו נמצאים פה שבוע מאוד מאוד קריטי. אם נמשיך להיות על 100, אז אולי עוד יעשו. אבל אם נתחיל לטפס לכמה מאות מודבקים ביום, לא תהיה ברירה, ויצטרכו להחזיר את המשק אחורה, ומי שעיניו צופות, אולי שיתחיל לגור בטין בנייר טואלט.
אגב, אין אף אחד שקורא תיגר היום על הקו שמוביל נתניהו בקבינט הקורונה, לא מכיוון כחול לבן, והיו שני קורא תיגר, אחד מהם שנחשפנו לזה בדיעבד, שהגיעו עד כדי צעקות מי שר הבריאות כאן, אני או המנכ״ל שאתה שומע לו, שזה ליצמן, שמתברר בדיעבד שהוא חשב שמגזימים, והיה את נפתלי בנט. אין היום בני דמותם, ובוא נגיד שלא בכדי נתניהו לא צירף את ליצמן לקבינט הקורונה. הוא היה יכול לזמן אותו, לצרף אותו כשר בריאות לשעבר, הוא היה נענה גם, אבל הוא לא צירף אותו. והקבינט היום, קבינט הקורונה, מדבר בכל אחד.
עורך הדין אבי בלום ויעקב ריבלין, תודה רבה לשניכם.
ערב טוב.
ערב טוב ולהתראות, אנחנו יוצאים להפסקה נוספת.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב.
בעוד שעות ספורות יוכרז שמו של הזוכה המאושר שיזכה בדירת 4 חדרים חדשה מהקבלן בלב אשדוד. אתה יכול להתמהמה, אתה יכול לא להצטרף. פשוט זה לא יהיה אתה שתזכה. הלילה בחצות, זוהי ההזדמנות האחרונה בהחלט להצטרף להגרלת המעל דירת 4 חדרים ענקית וחדשה בלב אשדוד. חייגו עכשיו 02-540-30 02-540-30.
אזרחי ישראל, אנו שמחים לבשר לכם על צעד נוסף באסטרטגיית היציאה ובחזרה לשגרה יציבה. אנחנו ברשת יש, יחד עם חברות מזון מובילות במשק הישראלי, גיבשנו עבורכם את פרויקט חזלש, המעניק לעשרות אלפי מחזיקי כרטיס אשראי יש, הטבה בסך כולל של 2,000 שקלים לרכישת מוצרי צריכה ממגוון מותגים ברשת יש. התהליך פשוט וברור, אתם נכנסים לסניפי רשת יש עם כרטיס אשראי יש, מקבלים את פנקסי קופוני ההנחה בסך 2,000 שקלים וחוזרים לשגרה יציבה תוך שמירה על הנחיות משרד הבריאות. תודה רבה לכם, כפוף לתנאי הקופונים, פרטים בסניפים.
בעלי עסקים, שימו לב, מענק מיוחד להשתתפות בהוצאות הקבועות של העסק יצא לדרך. חלק מתוכנית הסיוע למשק בהיקף של כ-100 מיליארד שקלים. גובה המענק עד 400 אלף שקלים, והוא מיועד לעסקים בעלי מחזור שנתי של עד 20 מיליון שקלים, שפעילותם נפגעה עקב המשבר. חפשו פעימה שלישית באתר רשות המיסים, בדקו את זכאותכם, הגישו בקשה, ותוכלו לקבל את המענק. יחד נחזיר את המשק לצמיחה. משרד האוצר, רשות המיסים, משרד ראש הממשלה.
בריאות זה בידיים שלכם. סאנומדיק. סאנומדיק, ג'ל לניקוי ידיים המכיל 70% אלכוהול ויעיל לשמירה על ניקיון והיגיינת הידיים. סאנומדיק, קל ונוח לשימוש בבית ובחוץ, נבדק במעבדה מיקרוביולוגית.
מזכורת, שופינג או פינוק לכל המשפחה? תחשבו מהר, זה בחינם. ימים אחרונים להגרלת הבונוס של בית חם. להצטרפות להגרלה הגדולה חייגו כוכבית 9886. כוכבית 9886.
מחירת עודפים וצוגות ארצית, עכשיו ברשת מחסני חשמל, עד הפריט האחרון.
הבנק סירב לכם? זה באמת עצוב. אבל אם יש בבעלותכם נכס, אתם יכולים לחזור לחייך. מסורבים, בעלי BDI שלילי, חייגו עכשיו כוכבית 9536 לקבוצת קווי אשראי, ותוכלו לקבל משכנתה עד 70% משווי הנכס בתוך 72 שעות. התקשרו לקבוצת קווי אשראי, כוכבית 9536.
בקרוב אצלכם.
וידה, ההשתדלות הטבעית שלכם לזכות בפרי בטן. זוגות רבים כבר נפקדו. לייעוץ והכוונה התקשרו 072-393-9669 072-393-9669. וידה זה חיים.
בעוד שעות ספורות יוכרז שמו של הזוכה המאושר שיזכה בדירת 4 חדרים חדשה מהקבלן בלב אשדוד. אתה יכול להתמהמה, אתה יכול לא להצטרף, פשוט זה לא יהיה אתה שתזכה. הלילה בחצות, זוהי ההזדמנות האחרונה בהחלט להצטרף להגרלת המאה על דירת 4 חדרים ענקית וחדשה בלב אשדוד. חייגו עכשיו 02-540-30 02-540-30.
עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
עכשיו אנחנו עם יושב ראש מרכז השלטון המקומי וראש עיריית מודיעין, חיים ביבס, שלום, ערב טוב.
ערב טוב.
מערכת הבריאות ממשיכה בהנחיות שלה, בקצב אחד, לא תמיד האזרחים באמת יורדים לעומק ההיגיון, אבל אני שואל אותך, כראש עיר, כראש השלטון המקומי, האם אתה מצליח להבין את קבלת ההחלטות, גם בסוגיה הכלכלית, ובעיקר בניסיונות להחזיר את המשק בצורה כזו או אחרת לעבודה, תחבורה ציבורית, עוד כל כך הרבה דברים, שאנחנו מנסים להבין איך אתה כראש עיר מתנהל.
תראה, אני יכול לומר לך, אמרתי את זה בלומת מקומות, אז אני יכול לומר את זה בצורה הכי ברורה, שכל האירוע בעצם עד אחרי פסח כולל התנהל בצורה מאוד מסודרת, ובאמת יש הרכור הגדול לראש הממשלה, לכל העוסקים המלאכה. ולארד עם זאת, מהרגע שהתחילו לדבר על חזרה לשגרה, תחת מה שנקרא כל המעטה מסתיב, בעצם אין הנחיות ברורות, ויש הרבה מאוד הנחיות סותרות, ועשינו את זה, עשינו את זה בהחזרת הלימודים. כך לדוגמה, רק אתמול, היה רצון לסגור עוד פעם את מערכת החינוך. אני בא ואומר, רבותיי, זה ככה, לפני שהם קבלים החלטה, שיש לה משמעות מאוד מאוד גדולה, בסוף יש 2,200,000 תושבים, יש 380 נדבקים. הרי אנחנו יודעים ש-380 על 2,200,000 תושבים, זה סדר גודל של 0.3%. על זה אתה סוגר מערכת החינוך. גם צריך להבין שכדי להחיות פה בכלכלה, המשק הפרטי הסקטור הפרטי הוא שפיניה את הכלכלה. אם אנחנו חושבים, כי אנשים מרגישים בטוח, חושבים ברשויות מקומיות, יושבים במשרדי ממשלה, משרות ציבוריות בטוחים שזה בסדר, כי יש מי שיבטיח להם את השכר. גם השכר שלהם לא יהיה בטוח מחר הבוקר אם המשק ימשיך להידרדר. ואנחנו צריכים יהיה אלה שבסוף בשגרת קורונה מחזירים אותם. אני חושב שההנחיות סותרות בצד אחד, בצד שני, החשש הזה שכל הזמן צריך לזכור, אני מבין אותו דרך אגב. אני מבין כי הציבור מבין שהוא נמצא אחרי הקורונה, ואנחנו לא נמצאים אחרי הקורונה. אבל בין זה לבין להכניס לחרדות את כל עם ישראל ולהביא אותנו חזרה לימים של לפני ערב פסח שכולנו סגורים בבתים, זה לא יקרה. לכן אני מציע לכולם להיכנס מה שנקרא לפרופורציה.
טוב, אתה מצביע באמת רק על נקודת הסמנטיקה, הייתי אומר. האם להשתמש במונחי חרדה או להשתמש במונחי הרגעה? יהיו מי שיאמרו, תראה שהכל פתוח והקניון פתוח ובית ספר פתוח, לפחות שהקורונה תישאר באוויר, ולכן יש את הסממני הפחדה האלה, כדי שלא באמת ככה בינינו לבין עצמנו נחזור לשגרה. אבל זה באמת לא הוויכוח. השאלה האמיתית היא, האם החזרת מערכת החינוך כמו שהיא, עם קצב ההדבקה בתוך בתי ספר, באופן אחיד, כל מערכת החינוך חוזרת בלי הבדלים בין מקום אחד למקום שני, בין עיר לעיר, זו טעות, והיה צריך לבוא לכל ראש עיר ולומר לו, כך אתה תנהל את העיר שלך מבחינת מערכת החינוך.
דרך אגב, זה מה שקרה בפועל. בפועל מה קרה? אנחנו אמרנו, גם אכיפה ובידוד דיפרנציאלי. בעיר, שעיר לצורך העניין, נגיד בירושלים, היה את הסיפור של הגימנסיה, ראש העיר סוגר את הבית ספר, עושה את כל מה שצריך, יש לו עוד בעיה כזאת או אחרת, מטפל בזה ישירות גם אצלי. היה בית ספר שבו תלמידה נדבקה מקרוב משפחה, בודדנו את השכבה, בשלב ראשון עושינו מה שנקרא למידה מקוונת כדי להסדיר חזרה את הלימודים, לא יהיו כרגיל. הם לא יהיו כרגיל עד לחופשת הקיץ ולראשון לספטמבר, בהנחה ואנחנו נצטרך לחיות פה עם הקורונה לעוד לפחות שנה, אנחנו נצטרך להכין את המערכת לכך שבסוף המערכת יודעת לנתב את זה. אני מסכים מה שאתה אומר. דיפרנציאליות, שוני, לתת האחריות לראשי רשות, בסוף הם מדהים יותר טוב מכל אחד.
כלומר, אם יש לנו איזו הפקת לקחים משמעותית בקשר בין הממשלה לרשויות סביב נושא הקורונה, חלילה לפעם הבאה שלו, למה לפעם הבאה? לעכשיו, לשבוע הבא, זה לתת יותר כוח לשלטון המקומי, לראש העיר, במגוון רחב של קבלת החלטות.
ברור, ברור לחלוטין, צריך להעביר כמה שיותר אחריות. בסוף ראש העיר יודע לנהל את האירוע יותר טוב מכולם, כי הוא מבין בסוף את המקומות הצרכים, את כל מסביב. יש ניתוק בין הממשלה לבין הרשויות עצמם. הניתוק הזה נובע בגלל תהליכים כאלה ואחרים, אבל זה ניתוק בים, ולכן כדי להוריד אותם עם הרגליים לקרקע, זה רק אנחנו יכולים לעשות. לכן תנו לנו לנהל את האירוע, נקבל את ההנחיות, נהל את האירוע. אנחנו עושים את זה בלאו הכי, אנחנו לא ממתינים להם.
טוב, תגיד, כראש עיר חזקה, נקרא לעיר שלך, כמובן, היא נמצאת בדירוג גבוה, עיר יציבה, מבוססת, ורוב עובדי העיר, סליחה, תושבי העיר במודיעין עובדים מחוץ לעיר, ורבים מהם עדיין בחלט, מספר הגדול של מובטלים בטוח לא פוסח על מודיעין, אתה כראש עיר, או אתם בעירייה, אגף הרווחה, מקומות נוספים בעירייה, פתאום מרגישים שקורה משהו מבחינה עירונית בנושא הזה?
כאלה, לא ספק. בוא, אנחנו נמצאים בתקופה בה אין כמעט משפחה במדינת ישראל שלא נפגע ברמה כזאת ואחרת. ולכן אנחנו גם מרנים, גם בודקים, גם אנחנו טבע הדברים, עשינו הפחתות משמעותיות של הרבה דברים, כיוון שגם קחת ארנונה עסקית. בסוף ארנונה עסקית ברשויות פרומודין, בסדר גודל של פגיעה של 4-5 מיליון שקל, זה בא משהו, אתה צריך להוריד באירועים בדברים. יש לך עלייה משמעותית על תקופת הסגר של כמעט חודש וחצי, שבו בעצם פינוי השפעה, כל הדברים שזה הכפיל את עצמו, שגם את זה אתה צריך לספוג. תוסיף על זה את נושא המרחבי הפעולה, המבנים של הרשות שבהם בעצם פועלים לא מעט גנים פרטיים, חדומה, גם הם אתה צריך להוריד להם את השכירות, את הדברים שזה כדי שירים את הראש מעל המים. יש הרבה מאוד דברים שבסוף משנים את התמונה, ללא ספק זה שנה לא פשוטה, שנה מאתגרת, שנה שבה אנחנו צריכים להיות כמה שעצרים. עם האצבע על ההדק ולדאוג לכך שבסופו של דבר אנשים שצריכים יוכלו להגיש את הבקשה ולקבל את מה שצריך בוועדות הנחה, בחינוך, ברווחה, בכל הדברים, וזה קיים, קיים אצלי בעיר, זה קיים בכל מקום. אין הבדל בין עיר חזקה לעיר חלשה. בעיר חזקה זה בא ברמות קצת יותר גבוהות, כי מה לעשות, הכנסות יותר גבוהות, בעיר חלשה, טבע הדברים, זה מגיע ברמות יותר נמוכות, אנחנו גם דאגנו באמצעות מענקים כאלה ואחרים לדאוג לחתך הנמוך יותר, לסוציו-אקונומי 1-3, עם הרבה מאוד מענקים ודברים מסביב, עדיין אני מעריך שאנחנו נתמודד עם לא מעט בעיות.
חיים ביבס, יושב ראש מרכז השלטון המקומי וראש עיריית מודיעין, תודה רבה.
בבקשה.
ערב טוב. אנחנו חותמים שעה ראשונה של המהדורה המרכזית, תודה לצוות, לעורכת הראשית אסטיפלת, תודה לטכנאי אורי כהן, נשוב בשעה הבאה, ונעסוק בעוד נושאים, לא כולם קשורים אל הקורונה, גם קצת חינוך, גם מאבק של כל מיני אנשי עסקים בעקבות הקורונה, ועוד עניינים אחרי החדשות יישארו איתנו.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב. כל חייתה